טוב, שלום לכולם, ערב טוב, חשבתי לעבוד על רגיל. היה חד פעמי שבוע שעבר. בסדר, אז שלום למעטים שבכיתה ולרבים ששומעים את ההקלטה. היה לנו דרך אגב שבוע שעבר, דבר שנשים לב אליו מאוד בשיעורים הקרובים, ככל שאנחנו הולכים אחורה בזמן, יש לנו פחות מידע. בטח מידע על אנשים ספציפיים שאנחנו מדברים עליהם. ככה זה, ככה טבעה של ההיסטוריה, אבל עכשיו שאנחנו מדברים על אנשים פרטיים, אנחנו מלקטים את המקורות. עכשיו, כשאני מדבר על מקורות פה, כמעט כל החומר ביהדות נמצא בתלמוד הבבלי. ואם נדבר על מאה רביעית לפני הספירה, אז אני מדבר על חומר שאני מוצא בספרים שנערכו 800-900 שנה אחרי האירוע. אז יש לנו פה חוסר במידע. אנחנו מנסים לצרף קצת מהמקורות שיש לנו וקצת מהמדע ההיסטורי שאנחנו יודעים ולבנות איזושהי תמונה של היסטוריה, אבל אנחנו עושים אותה בקצוק שאין לי הרבה מה להגיד. אז היום נדבר על שני אנשים של לפחות שתי דורות שהם בעצם מכסים לנו את התקופה היוונית. תקופה היוונית מכיבוש אלכסנדר עד בערך מרד החשמונאים. אין פה חפיפה לגמרי. בתקופה החשמונאית תהיה לנו בערך תקופת הזוגות. ופחות או יותר תקופת הזוגות, בעזרת השם, נדגיש לכל הזוגות כולם שני שיעורים. זאת השיעור הבא,
וזה שחרב. איזה שנה היה
כיבוש אלכסנדר מוקדון? מעגלים את זה למינוס 333.
אז כאן נזכור. החשמונאים?
מינוס 167.
אז היה
חתיכת
תקופה.
כן. אז אנחנו מדברים יותר על תקופות ופחות על אנשים. על אנשים אנחנו יודעים מעט. השם, הסדר, כן, של הדברים פשוט לקוח מתחילת פרקי אבות. לקחנו את אנשי כנסת הגדולה, שהם סוגרים לנו את התקופה הפרסית. שאנחנו חלוקים בשאלה כמה זמן היא הייתה. אנחנו, זאת אומרת, שאלה, יש מחלוקת גדולה כמה זמן. היא הייתה. בכל מקרה, היא התקופה שנקראת גם אנשי כנסת הגדולה, גם עזרא ובדינו, וגם 120 זקנים. ראינו ברייתא שמופיעה ב-120 זקנים בגמרא, והרמב"ם מתרגם אותה לאנשי כנסת הגדולה. אז על זה דיברנו שבוע שעבר, וגם על המעבר ליוון, ובאופן כללי, היחס למעבר ליוון. היוון, ראינו את המקור, נחזור עליו, של ה... מעבר מנבואה לחוכמה, כן? כמובן בבית ראשון הייתה תקופת הנבואה, אבל גם כשחוזרים לארץ בבית שני, יש לנו נביאי בית שני, עזרא נחמיה המלאכי, חגי זכריה המלאכי. לא נגמרת הנבואה עם בית שני. אז מה גומר לנו את הנבואה? המעבר לתרבות יוון. אבל תרבות יוון מחליף לנו את הנבואה. וככה ראינו את הברייתא עם המשפט היפה. אני יכול לדבר על נבואה מחוכמה, ככה מעדיף מנביא. התקופה הפרסית היא עדיין תהיה מהבחינה הזאת המשך של בית ראשון. שכינה שורה בישראל, בית שני נבנה, זה עדיין דומה לבית ראשון מהבחינה הזאת, עד שתיכנס יוון. וזה קצת מעניין, כי יוון הם מביאים את החוכמה, את הפילוסופיה, אבל לא אנחנו. אנחנו כאילו לא משפעים ואנחנו לא מתייוונים. כל אופן ודאי וחזן שבאווירה של שלטון פרסי, אנחנו מתנהגים אחרת מאשר באווירה של שלטון יווני. ככה זה הולך. אז בפרקי אבות, כן, ראינו אנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים. שמעון הצדיק היה מישרי כנסת הגדולה. הוא היה אומר, שלושה דברים נראה אחר כך גם שלו. ואחר כך אנטיגנוס איש סוחו. אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. אין פה את המשנה הבאה בדף, אבל מהמשנה הבאה כבר יש זוגות. יש שניים יקבלו. כן? הרשימה הבאה עד הלל ושמיים, שיהיו הזוג האחרון, תהיה זוגות. אז יש לנו בין אנשי כנסת הגדולה לבין הזוגות, שמעון הצדיק ותינגנוס ניסוחו. אז נתחיל לדבר על שמעון הצדיק. שמעון הצדיק מענקי הרוח של עם ישראל, מתקופה שלא נשאר ממנה הרבה. פשוט ככה. אנחנו יודעים שהיה כהן גדול, שהיה מנהיג, שהיה תלמיד חכם, שהיה גדול החכמים בדורו, ודובר מאות שנים אחר כך בהרצה על האדם הזה. כשלא נשאר ממנו כמעט כלום מבחינת הכתובים, אבל אנחנו מנחשים שזה פשוט ראי התקופה, ולא בגלל גדלותו של האדם, אבל כנראה האדם הנכון במקום הנכון. אני אראה בסוגריים שבמחקר אומרים שהיו שניים, שאת המקורות, הלא כל כך רבים שיש לנו שמעון הצדיק, הם מחלקים אותם לשמעון הצדיק הראשון ושמעון הצדיק השני. שמעון הצדיק זאת מיתית. פלאביוס ידבר עליו, שכל מיני ציוני ההיסטוריה יאירו, אבל ההיסטוריונים יגידו שהסיפורים להם מתחלקים לשניים, מאיזושהי סיבה של התאמה לזמנים. זה סב ונכד, שהם שניהם גם שמעון בן יוחנן הכהן, או חוניו הכהן, שזה אותו דבר, זאת אומרת שזה שני אנשים שהם חיים בתקופה דומה עם סבא ונכד, ויש להם את אותו שם. אנחנו נתעלם מזה. בסדר, הרבה פעמים פה אני... מה זה? לא שאלת את האדם הנכון. השאלה יותר טובה זה למה, הרי הוא פעל בירושלים, אז למה הציון שלו ליד ירושלים ולא ליד צפת, כמו של כל החבר'ה? אני אנסח את זה ככה. אין לנו מסורת יהודית רציפה, מבית שני ועד הציון, עוד המאה ה-16. אין לנו מסורת רציפה. אז אחד הדברים שלא נשמרים זה קברים. הקברים הם ציונים משוחזרים. מוצאים קבר, מוצאים הרבה פעמים, זאת אומרת, תלוי מאיפה אתה, כן? הקברים בצפת הם או ארי או מישהו אחר, או מנכ״ל משרד הדתות בשנות ה-60 שקראו לו כהנה. באים לאיזה מקום ומרגישים את רוח המת שורה שם. יש לנו בן אדם שכתוב בתנ״ך שהוא מת בירושלים, והקבר שלו או הציון שלו הוא בגליל, הוא ליד צפת. אז מי שמאמין בתנ״ך לא יכול להאמין פיזית שאנשים קבורים שם. אבל בירושלים זה קצת שונה. בדרך כלל מוצאים מערה, מוצאים כתובת, מנסים... אולי נדבר על זה באחד ממלכי החשמונאי, שמצאו מערת קבורה שהוא קבור בה. אז גם מצאו שם כתובת שהשם מתאים, שם הפרטי והשם האבא מתאימים. אבל אני חושב שאמרתי שבוע שעבר, שני מבנים גדולים בנה הורדוס והם נשארו, הר הבית ומערת המכפלה. אז אנחנו יודעים שהם שם, כי המבנה נשאר. אבל חוקר טוב יכול לדעת ממתי הזיהוי. למשל, קבר רחל, זה לא ממש 16, זה הרבה קודם. אבל זה לא מרחל. בסדר? אפשר לשים את האצבע. אז אתה מוזמן לקבר שמעון הצדיק, לשים את האצבע. אגב, ירושלמים, מאות שנים, עושים חלקה בקבר שמעון הצדיק. ואני חושב שזה... למה דווקא שמעון הצדיק?
כן, אולי פעם, כאילו יש כאלה
שמעון הצדיק. למה? בגלל שיתוף השם. לרחוק לנסוע עד צפת את הירושלמים, וזה שמעון וזה שמעון, אז עשו מין גזרה שווה כזאת. זה יותר טוב מקבר חבקוק, שהוא פשוט מעבר לכביש של חוקוק. אז מישהו חוקוק וחבקוק, זה נשמע לו דומה. ככה זה עובד. אז שמעון הצדיק, שהיה משערי כנסת הגדולה, ראינו, מקום שראינו אותו, נראה אותו שוב. אני רואה עכשיו טעות שכתוב 3 שמעון הצדיק, כתוב 2 שמעון הצדיק, אני אתקן את זה לפני שאני אשלח להקלטה. אז בשתיים א', לא מאסתים ולא גלתים לחלותם, כן, להפר בריתי איתם, שהקדוש ברוך הוא גם בגלות, הפסוק שאומר שהקדוש ברוך הוא גם בגלות תדאג לעם ישראל, ומתנית תתנה, לא מאסתים בימי כסדים, כן, זה בבל, שמעתי להם דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, לא גלתים בימי יוונים, שהאמנתי להם שמעון הצדיק, וחשמונאי ובניו ומתיתיה כהן גדול. כן, אז דברים שחשמונאי ומתיתיה, זה כבר בימי החשמונאים, אז בימי היוונים שמעון הצדיק. כן, זאת שאלה טובה על הברייתא הזאת, לא יודע איך הם תפסו את ההיסטוריה, אבל אולי נזכיר את זה כשנגיע. אבל בינתיים אנחנו בשמעון הצדיק, כן, שהוא מחסה לנו את התקופה היוונית. הקדוש ברוך הוא דואג שבכל תקופה יהיה לעם ישראל אדם שנצרך לדור. ובתקופה היוונית זה שמעון הצדיק. כך אומרת יפה הברייתא הזאת. בן סירא, ספר שלא נדבר עליו, בן סירא, אגב, גם שמעון, בלי קשר, שמעון בן סירא, כתב ספר שהוא אצלנו מהספרים החיצוניים. אבל בנוצרות, כן, בבלייקה, כמעט בכל התרגומים, הוא חלק מהברית הישנה. זאת אומרת שהוא מבחינתם, הוא חלק מהתנך. יש מסורת מוזרה מאוד בקשר בגמרא בין סירה לבין ירמיהו. אבל בין סירה נכתב לנו בתקופה הזאת, וכנראה בגעגועים לתקופה הזאת, זאת אומרת, אחרי מותו של שמעון הצדיק. ותראו פרק נון בן סירה. גדול לך ותפארת עמו שמעון בן יוחנן הכהן, אשר בדורו נפקד הבית ובימיו חוזק החל. אז מפה אנחנו יודעים שזה בדק בית גדול בתקופתו. אשר בדורו נכרה מקווה, או מקווה, ושיח קיים בהמונו. אשר בימיו מבנה קיר, פינות מעון כהיכל מלך, הדואג לעמו מחטף ומחזק עירו מצר. ועכשיו תראו מה זה מזכיר לכם. מה נהדר בהשגיחו מאוהל ובצאתו מבית הפרוכת. ככוכב אור מבין אבים וכירח מלא בימי מועד. כשמש משקרת אליך למלך וכקשת נראתה בענן. נכון, זה הפוך כמובן. מרי כהן לקח מפה. הכהן הקלאסי של כל הזמנים. כשחזל מדברים על הכהן המושלם ועל עבודת יום הכיפור המושלמת, מדברים על שמעון הצדיק. שאלה טובה, זה הפך להיות ביטוי אחר, אבל זה לא הביטוי הזה. קשה לנו להבין את המילים, זה עברית קשה.
זה במקור בעברית.
זה לא, מדורת כהנא לא, כנראה. במקור זה בעברית. הוא כתב, בן סירא כתב בעברית. וואי, אני מקווה שהגאון שלי יספיק לשיעור שלנו. בן סירא כתב בעברית, והעברית לא השתמרה. נשמר לנו בתרגומים, ועשו ניסיונות שחזור, וקטעים גדולים התגלו בגניזה הקהירית בעברית. עוד מעט, עוד מעט קטעים יותר מאוחר התגלו במגילות, במגילות ים המלח. אז אנחנו יכולים אחר כך לנסות לראות עד כמה תרגומים יצאו מדויקים בחומר שנמצא בגניזות. אבל כשיש לנו כמה תרגומים, ואנחנו יודעים שזה היה עברית חזלית שמנסה לחכות עברית תנכית, אז המתרגם מנסה להשוות. אז הוא היה הכהן, נראה לזה כמה מקורות עוד מעט, אבל יתרה מזו, הוא מייצג לנו את הכניסה לעולם יוון. קטע הבאתי בגרסה שלו ביומא, גרסה יותר מוכרת. הוא מובן לנו בכמה מקומות, אבל המקור המוקדם ביותר שלו לפנינו הוא במגילת תענית. אז הנה הנוסח, שיש שם תאריך של זה, שזה כף א' כסלו. אבל הנה הנוסח ביומא. והתניא, ב-25 בטבת, יום הר גריזים, דלא למספד. כן, ככה הרבה פעמים במגילת תענית יש את התאריך, ויש תאריך שנטענים בו, ויש תאריכים שאסור להתענות בו. כן? דלא למספד. יום שביקשו כותיים את בית אלוהינו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו. ונתן להם. הכותים מבקשים מאלכסנדר מוקדון להחריב את המקדש, ואלכסנדר מוקדון מאשר להם. באו והודיעו את שמעון הצדיק. מה עשה? לבש בגדי כהונה, ונתעטף בבגדי כהונה, ומקרא ישראל עמו, ואבוקות של אור בידיהן, וכל הלילה הללו הולכים מצד אחד, כן, כף א' כסנב. מעניין כל האבוקות פה, ארבעה ימים, שלושה ארבעה ימים לפני חנוכה. בכל הלילה הללו הולכים מצד זה, והללו הולכים מצד זה, עד שעלה עמוד השחר. מה? חנוכה זה קפה כסלו.
לא, הסיפור.
הסיפור פה זה קפה טבת, נכון, במגילת תענית זה קפה א' כסלו. כיוון שעלה עמוד השחר, אמר להם, זה אלכסנדר אומר לך עליו שרואה את האנשים האלה עם הלפידים ובגדי הכהונה. מי הללו? אמרו לו יהודים שמרדו בך. מרדו בך, לכן נתנו לכותים להחריב את המקדש. כיוון שהגיעו לאנטיפטרס, כן, המבצר.
אנטיפטרוס.
כן. טוב, אז אם ככה זה אנכרוניסטי לגמרי, נכון? כי מי היה אנטיפטר? יפה. אז אורדוס היה אחרי התקופה החשמונאית, אנחנו מדברים לפניה. אבל שם המקום, יכולים לקרוא לו אחר כך, שם מקום שיכירו הקוראים. כיוון שהגיעו לאנטיפטרס, זרחה חמה, ופגעו זה בזה. כיוון שראה לשמעון הצדיק, ירד עם מרכבתו, השתחווה לפניו.
אמרו לו, מלך גדול שכמוך השתחווה ליהודי זה, אמר להם, דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. זאת אומרת שלקסן מוקדם אומר להם, בכל המלחמות שלי ראיתי לידי איזה איש, איזה זקן, לבוש בגדים מיוחדים, שהוא מנצח לי את המלחמות. ולא ידעתי מי זה איש הזה. והנה עכשיו כשאני מגיע לארץ ישראל, פתאום אני פוגש את האיש הזה בנייב. אמר להם, למה באתם? אמרו, בית המקדש, אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך, שלא תחרב, יתוך הגויים להחריבו. אמר להם, מי הללו? כן, מי רוצה להחריב את הבית? כן, כמו עם אסתר ומי הוא זה ואיזה הוא. אמרו לו, קוטים הללו שעומדים לפניך. אמר להם, הרי הם מסורים בידכם. מיד נקבום בעקביהם ותלאום בזמלי סוסיהם. דילגתי פה, ואותו היום עשהו יום טוב. אגב, ביום הכל זה, אתם רואים, זה מרווה תניה, זה יש מחלוקת האם מותר לכהנים לצאת מבית המקדש ובגדי כהונה. וזה מובא, אגב, בתור מקור שזה מותר, אז זה ראייה שזה מותר, וזה תניה בתור קושייה, על מנדה אמר שזה אסור, והגמרא מביאה שני תירוצים. היא בעת אימה ראויים לבגדי כהונה. זאת אומרת, לא בגדי כהונה, אלא בגדים שראויים, בגדים שהם כמו בגדי כהונה, אלא הם תפאורה של בגדי כהונה בנוסף, שהם זה שוב ברחוב, אבל זה לא היה בגדי כהונה אמיתיים. תירוץ ראשון, תירוץ שני, ובית אימה עת לעשות לשם הפרו תורתך, כן, שלא יחריבו את המקדש. עכשיו, הסיפור ההיסטורי שאנחנו יודעים, הוא לא שהקוטים, אתם יודעים, זה חזל קוראים להם קוטים, והם קוראים לעצמם שמרונים. נדמה לי שהזכרתי את זה שבוע שעבר, ולא מן הראוי של נזכת. אתם יודעים מה זה שווה, בית שני בתקופה שווה להקדיש להם שלושה משפטים. מגלים את עם ישראל, זאת אומרת, את מלכת ישראל, סנחריב שמבלבל את האומות, הוא מגלה את ישראל. הוא מגיע לירושלים ונעשה שם נס, מתואר בספר ישעיהו, הם קמים בבוקר ורואים את כולם, שאלה טובה, חז"ל קוראים לזה סנחריב. בא סנחריב ובלבל את האומות. כן. אולי זה שם גנרי לממלכת אשור. האשורים מגיעים לירושלים ולא מחריבים אותם, אבל את ממלכת ישראל הם מגלים. וכשהם מגלים, הם, כמו שמגלים מפה אנשים, גם מגלים לפה אנשים. אנשים האלה מגיעים, לפי מסורת חז"ל לפחות, ממקום שמו קוטה. והם קוטיים. אבל בארץ כנראה נשארים אנשים. ואנשים האלה הם, אני לא יודע איך לקרוא להם, ישראלים, ישראליים. רחוק. אולי בטורקיה של היום, אולי אפילו עוד יותר רחוק. נשארים בארץ, אני לא רוצה להגיד יהודים, כי אז יהודים זה מלכת יהודה, אנשים מלכת ישראל, נשארים. בירת ישראל היא השומרון. ומגיעים לישראל אנשים בחוץ, והם מקבלים את הדת המקומית. כנראה נשארו מספיק אנשים, עם מספיק תורה. יש להם תורה, הזכרנו את זה בכתב, כתובה בכתב עברי.
אתה מתייחס למסורת של חז"ל או למה שכתוב בספר מלכים ב'?
למסורת חז"ל. אני אפילו לא אזכיר עכשיו את המילה הראיות, אני אשתדל. מגיעים, אנשים מקבלים עליהם מן את הדת שהייתה הקודמת. בבית שני הם האויב הגדול. בסדר? חז"ל יקראו להם קוטים, והם קוראים לעצמם שומרונים. זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו המשך מלכת ישראל, אנחנו המקוריים, אנחנו היינו פה, ואתם פתאום הגעתם מבבל. מלכם נפגש עם אלכסנדר מוקדון. קוראים לו סנבלט, והוא מקבל אישור לבנות מקדש שומרוני. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה היה לגבי המקדש שלנו. אבל בכל אופן נבנה, לפחות לפי המסורת שלנו, אגב במחקר חשוב שלו, והיום חושבים שכן, שנבנה בשכם, כתוב שם היום הר גריזים, כן? נבנה בשכם מקדש שומרוני. והשומרונים יושבים בשומרון, ולא רק בשומרון, גם בגנים, פה קרוב, כנראה באזור ג'נין, ויש יהודים בירושלים, ואחר כך גם יש יהודים בגליל, ובאמצע יש שומרונים, כל הבית השני. אז הסיפור הזה מראה לנו איך אלכסנדר מוקדון, שבאמת היסטורית אנחנו יודעים שבהתחלה היה עם שומרונים והפך להיות לטובת יהודה, איך זה קרה? בגלל המפגש שלו עם שמעון הצדיק. אז לפי המדרש הזה אנחנו זוכרים, כן, ששמעון הצדיק הוא המנהיג היהודי בימי אלכסנדר מוקדון, זאת אומרת, בימי תחילת היוונים. החומר, לא יודע, התנאי שיש לנו על שמעון הצדיק הוא מועט מאוד. תראו תוספת הנזיר. אמר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם נזיר, חוץ מאחד בלבד. אתה כהן, כהן גדול, אתה בבית המקדש, מביאים הרבה קורבנות, ואתה אוכל. הוא מחרים את קורבנות אשם הנזיר. למה?
הוא מחרים או שהוא...
כן, לא, הוא מחרים, לא אכל, הוא מתגאב לזה שהוא לא אכל. כי הוא נגד הנזירות. יש מחלוקת גדולה בחזל, החזל זה יותר מאוחר, הוא לפני חזל. כן, אם זה טוב או רע נזיר, זה רמז שהוא נגד הנזירות חוץ מאחד. מה האחד הזה? מעשה באחד שבא אליי מן הדרום. אנחנו נדבר על הדרום בסוף תקופת התנאים. בסדר? יהיה לנו תנאים מכל עיני מקום, יהיה גם מהדרום. יבנה תהיה בדרום, אבל אפילו עוד יותר, עוד יותר דרום. יהיה לנו משנה דרומית, סוג של עריכת משנה בתקופת רבי, משנת בר כפרה. שתהיה בדרום, אבל פה זה עוד הרבה 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 קודם, אומרים מה שבא אליי מן הדרום. הוא ראיתיו יפה עיניים, וטוב רואי, וקצותיו טלטלים. בחור חתיך. נמתי לו, שזה אמרתי לו, בני, מה ראית לשחט שיער, שיער זה נאה? נם לי, רואה הייתי בעירי, ובאתי למלות מן הנער מים, נסתכלתי בבואה שלי ופחז יצרי עליי, וביקש להעבירני מן העולם, היצר. נמתי לו ליצר, רשע, לא היה לך להתגרות אלא בדבר שאינו שלך, בדבר שעתיד לעשות אפר עם מוות ותולעה, הרי עליי לגלך לשמיים. זאת אומרת, החלטתי לגלח את ראשי לשמיים, עיקר הנזירות היה לא כדי לגדל את השיער, ממילו היה ארוך ויפה, אלא כדי שביום השלישי לנזירות אני אעשה קרחת כדי לא להיות יפה, כי התגעתי על יופי. אז אומר שמעון הצדיק, הנמחתי את ראשי ומשקתי ואמרתי, בני, כמוך ירבו עושה רצון המקום בישראל, עליך נתקיים זה שנאמר איש או אישה כי יפלי לנדור נדר, נדר נזיר להזיר לשם. מה שמראה שפשט הפסוק כמובן זה חיובי, אבל הוא אומר, מסביר שמעון הצדיק, זה חיובי במקרים נדירים, במקרים כמו שלך. המתח או שאלת השאלות שלי, כשאני מתווכח שם עם יצרי רשע זה, האם לפרש את מדרשי חז"ל, סיפורי חז"ל, אגדות חז"ל, בראי היסטורי. כל הזמן זה ילווה אותנו, השאלה הזאת הגדולה, כי יש פה מסר גדול ויפה של נזיר זה טוב או רע, של האדם מול יופיו. אבל למה זה קשור מאוד מאוד לתקופה? בגלל ששמעון הצדיק הוא מתמודד עם תקופה יוונית, והיוונים, בדיוק, עם היופי של הגוף, ואז אומר שמעון הצדיק, אדם כזה שאומר, אני לא רוצה להתגאות על גופי, הוא ממש נגד התרבות היוונית שנכנסת אז, אז הוא יוצא מאוד מתאים. ואז השאלה, האם לקרוא אותו בראי תקופתו, או לראות אותו... יש מצד אחד, לפעמים זה מאוד יפה ועוזר לנו להבין אותו. ומצד שני, לפעמים זה מצמצם, שאומר שהוא דיבר על אותה תקופה ולא דיבר אלינו. אז התשובה היא שלראות אותו באותה תקופה, רק עם זה מאוד מאוד מסתדר. אני אתן לכם אולי דבר שהוא פחות מסתדר. שמעון הצדיק היה משארית כנסת גדולה, הוא היה אומר, השלושה דברים, הוא לא עומד על התורה, על העבודה, על גמילות חסדים. אחד המשפטים הכי מפורסמים ביהדות, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. אז תורה, תורה. עבודה, עבודת המקדש, הוא היה כהן גדול, בתקופת בית שני שעיקר היהדות היה עבודת המקדש, ועל גמילות חסדים כמובן. עכשיו, להסביר את זה ביחס ליוון, ומה היה פה במאבק בין תורת ישראל לתורת יוון, השלושת האלה, לדעתי, מקלקל. בסדר? זו אמת אוניברסלית, לפחות לתקופת המקדש. לאחר תקופת המקדש, אז אפשר בהתאמות קלות להבין את זה. כמובן, הסיסמה, תורה והעבודה מושפעת מהשאר הזה. לבוא ולהגיד שזה במאבק באותו דור שהיה, בעיניי שוב להגיד את זה, רק אם זה מתאים מאוד, רק אם זה מוסיף לנו, ולא אם זה מצמצם לנו. עוד בתוספתה על שמעון הצדיק, זה מקור שגם קיים לנו בכמה מקומות, באורחים שונים, הבאתי פה ממש ממש בקצרה, כמה קטעים, אז אני קורא את המקור בדילוגים, כל הזמן שהיה שמעון הצדיק קיים, היה נר מערבי תדיר, במנורה, כשנגמר השמן, קבוע נרות, חוץ מהנר המערבי, זאת אומרת, האחרון, הכי קרוב לקודש הקודשים. מי שמת, הלכו ומצאו שקבע. זאת אומרת, כל כהן שבא בבוקר, ידע שהוא צריך להטיב רק שישה נרות, כי הנר השביעי לא, לא קבע, יש בו נס. מכאן ואילך מוצאים אותו פעמים קבע, פעמים דולק. זאת אומרת, הוא עדיין לפעמים נשאר דולק בזכות הנס, אבל שמעון הצדיק כל החיים זה לא קבע. כל הזמן שהיה שמעון הצדיק היום, הייתה מערכת אדירה, גם אותו דבר היה שם נסבר, כאילו, שמעון שמעון הצדיק תשך כוחה של מערכה. כל הזמן ששמעון קיים, ברכה נכנסת בשתי הלחם ולחם הפנים. מי שמת, זאת אומרת, זה נשאר טרי. מי שמת שמעון הצדיק, לא הייתה ברכה נכנסת, לא בשתי הלחם ולא בלחם הפנים. והרשימה הזאת היא ארוכה, והבאתי מעט ממנה רבים מהניסים, תולים אותם בתקופתו של שמעון הצדיק, שכאמור, תקופה מאוד מוקדמת. אנחנו עוד נצטרך לעבור אלו מאות שנים של בית שני, שבכל התקופה הזאת אומרים, זה לא היה. תמיד יש געגוע. כן, בית שני הוא כולו געגוע לבית הראשון. אין ארון בבית שני, כי לא שרתה שכינה. אבל אמרו, אתם יודעים, היה פה פעם שמעון הצדיק. בונה הרגלים בבית שני, כנראה בתחילת בית שני, אומרים ששם ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. אתה מגיע לירושלים, ירושלים בנויה, בית המקדש. כמובן אתה אומר לירושלים, פעם היו פה מלכי בית דוד. תמיד התגעגעו למשהו. כן? אף פעם לא אמרו, עכשיו זה השווה. אנחנו מצפים לירושלים הבנויה, אבל תדעו לכם שגם בירושלים הבנויה של בית שני, יש לו יובה, מתגעגעו. אז זה על שמעון הצדיק. ותקופתו שהייתה מעבר לכניסת חכמי יוון, אנטיגדוס הסוחו קיבל משמעון הצדיק. המשך המשנה באבות. אז בואו כבר נקרא, אנחנו אנטיגנוס פשוט לא יודעים כלום. אז בואו נקרא מה שהוא אמר. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. מה זה? אנחנו לומדים משנה. אולי להגיד גם לעילוי נשמת מי זה. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. והיא מורה שמיים עליכם. כותב זכריה פרנקל, מגדולי וראשוני התחום שנקרא חוכמת ישראל, בספר בלשון המופלאה דרכי המשנה, בגלל שהוא נכתב בעברית, אז לא מתרגמים אותו, אז הוא נשאר בכתיב של המאה ה-19. כי גברה באזיה, כת ההולכים בעקבות אפיקורוס, פילוסופיה יווני, אשר שורשי לימודיהם, אין באדם טוב, כי אם נשמוח. כן, זה חוכמתו של אפיקורס, כידוע, אני מקווה. ואף שהורה, כי הגדולה שבשמחות היא עשות טוב. ובאמת רוז תלמידה, והנמשכים אחריו, בחרו להם התאוות הגופניות. ואמרו, אין טוב לאדם, כי אם נאכול לשתות, ולמשוך בעדן את בשרו. הוא אומר בסוגן, זה לא היה אפיקורס. אפיקורס אמר, תעשו מה שטוב, תעשו מה שמשמח אתכם, אבל השמחה העליונה לאדם זה לעשות טוב. תלמידים לקחו את החצי הראשון. כן. הוא כפר הרי בשכר ובעונש, בעולם הבא, אז הוא אמר, כן, אכול ושתה כי מחר נמות. לא הוא אמר, תלמידיו אמרו. הוא אמר, מחר נמות, לכן תעשו את השמחה העליונה. אז הם עשו שמחה תחתונה, רק קחו מדבר שהעיקר לשמח. ועוד לאפיקורס יסוד אחר, והוא מקום מושחת יותר מן הראשון. יען כי תכלית כל המעשים השמחה ותכלית השמחה המנוחה והמרגוע, לכן הכבוד הגדול אשר החלוק האדם למלכות שמיים היא באומרו, האלוהים בשמיים ממעל יושב במנוחה, ואין משגיח על מעבדי בני אדם, זה מעשי בני אדם, ואין בו, באלוהים, לא הרגשת הרחמים ולא פקידת האבון ולא גמילת הטוב, כי בכל אלה יבוטל השלווה והשקט. כמובן בגלל זה נעשה אפיקורס שם נרדף לכפירה, כי הוא כפר בהשגחה. ואין לך דעה נפסדת מזו, כי אחת היא כפירה גמורה בהוויות האלוהיות, והאפיקור בעצמו נטע אליה. וגם דברי אנטיגונוס איסוחו, אשר חי בזמן הזה, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, נאמרו כפי השערתנו, בעיקר כוונתם נגד הרעה הזאת, אשר מרצחן בעיני תרבות אנשים חטאים. כלומר, באמת, הטובה יותר גדולה היא שיעשה האדם הטוב בעבור בחרו בטוב. לא מצד החוב המוטל עליו והשכר הבא לו בעשיית המצווה, כי מרצונו החופשי, מדעתו כי נפש האדם חלק אלוה ממעל, לא תמצא לעצמה עונג יותר מעשיית הטוב. אך פן תתאה לבקש לך טובה אחרת, ותדמה בנפשך, אעשה הטוב בעיניי ואשר שפטתי לי לעונג. לכן הוסיף, ויהי מורא שמיים עליכם. כלומר, ודאי יש אלוהים שופטים בארץ, לא כדעת אפיקור, והשם משקיף על בני אדם ומעשיהם. טוב, אז אמרנו שאני מקבל קישור בין ההיסטוריה לבין המאמר, אם זה מתיישב. אז תגידו מה דעתכם. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס. למה זה נאמר בתקופה הזאת? להאמין שאין פרס, אין הקדוש ברוך הוא לא גומל. ואז מה אומר להם מנהיג הדור, אנטי קדושי סוחו? הוא לא אומר, משלויות היוונים מדברים, ודאי שיש שכר וגמול. למה הוא אומר? מה זה משנה? מה זה קשור? מה, אנחנו מקבלים מצוות בגלל שמקבלים שכר? אם אומרים לכם שאין שכר, זה סיבה לא לקיים מצוות, סיבה לשנות משהו, עושים את הטוב כי הוא טוב, לא בגלל גמול כזה או אחר. כך מציע עזרא פרנקל, ומוסיף אז אנטי קדושי, ויהי מורא שמיים עליכם, אלא שהוא אומר כאילו שתי אמרות כנגד התערערות מורא שמיים. א', יש פה בעיה של חוסר מורא שמיים, בגלל שאומרים לכם אין גמול, אז מה, לא צריך להיות קשר לגמול. ובאת, מורא שמיים צריך להיות עליכם. מאוד מתאים, מאוד מסתדר, בלי לגרוע מהאמת האבסולוטית של המשפט הזה, להגיד אותו כנגד הרוח הנושבת מיוון בדור הזה, אמרתי, כשזה יוצא מתאים, אז אפשר לקבל. מה שפה למטה ציר זמנים, זה צילמתי מהסדרה של הרב בני לאו, שיש לו כל הזמן זמן כאלה. פשוט סתם להביא למטה בסוף כל דף, שתדעו איפה אנחנו עומדים. אחר כך זה יהיה מסובך לזכור, בינתיים זה נורא קל, נכון? פרס, יוון, אין פה כל כך הרבה מה לזכור. נושא גדול וחשוב אלינו פה, האם לעבוד את השם תמורת גמול, זה דבר טוב או דבר רע, אם היינו לומדים לא היסטוריה של ציר הזמן, אלא היסטוריה של רעיונות, היינו חייבים להקדיש לנושא הזה לפחות שיעור אחד, אם לא למעלה מזה. לא נעשה זה עכשיו, אבל אי אפשר להימנע. תראו במקור 3ב, על גמרא בראש השנה, יש שם דיון עם דריווש, היה מלך טוב או מלך רע. דיון, מעניין, לא נוגע לעניין, היה מלך צדיק או מלך רשע, האישיות שלו. וכמובן, אם מביאים קורות סותרים, אז הוא שמתרץ, זה היה בהתחלה הוא היה טוב, ואחר כך הוא נהיה רע, אבל על זה מביאים פסוק מעזרה, שאומר שהוא העלה קורבנות. בואו לא נקרא את זה, זה ייקח זמן, זה בארמית. הוא העלה קורבנות, ואם הוא העלה קורבנות, זה אומר שהוא היה מלך טוב. ואז דוחים, ואומרים לו, לא, אמר רבי יצחק, הוא לא העלה קורבנות כי הוא מלך טוב, אלא למה הוא לא קורבנות? פסוק מפורש, אשר יהיו מקריבים ניחוחים לאלוהי השמיים, ומתפללים לחיי המלך ובניו. זאת אומרת, הוא הביא קורבנות, כי הוא רצה, מלך פרסי, הוא רצה שתמורת הקורבנות שהוא נותן, לבית המקדש יתפללו עליו. ולכן זה לא היה שהוא איש צדיק, אלא הוא רצה תפילה. על זה אומרת הגמרא, ומאן דאביד אחי לאו מעליותי? והתנא אומר סלע זה לצדקה בשביל שיחיו בניי, בשביל שיזכה בהלכי העולם הבא, הרי זה צדיק גמור. זאת אומרת, יש פה מישהו שעובד על מנת לקבל פרס. ואומרת עליו הברייתא, הרי זה צדיק גמור. אני לא בטוח שזה סותר את המשנה באבות חזיתית. כי אנטי קדושי סוחו אומר, אל תעשה את זה. אבל אם עשית את זה, הוא לא אומר את טוב או רע. אבל אתה אומר את זה בסדר, היא גם לא אומרת מה קורה, ומישהו עובד לא ככה. אין פה ממש התנגשות, רק מדברים על אותו נושא. אחד אומר, אל תעשה את זה, ואחד אומר, אבל מי שעשה את זה הוא צדיק גמור. אז למה אתה אומר שדריווש היה רע, הרי זה צדיק גמור? עונה הגמרא אלא כאשיה כאן בישראל, כאן בנוכרים. וואו. זה נראה הפוך, נכון? מה בישראל ומה בנוכרים? בישראל מותר לעבוד על מנת לקבל פרס. ובנוכרים זה אסור. מי שמאמת את זה לגמרי משנה בעבוד את תוספות שם, תראו, בשביל שיחיו בניי, ועד דתנן, פרק כמה דמסכת אבות, אל תהיו גבדים המשפשים לרב לקבל פרס, היינו באומות העולם שתוהים על הראשונות. הוא אומר באומות העולם, למה זה לא טוב? כי הם טועים על הראשונות. כי אם אדם עובד את האל כדי לקבל פרס, ואם הוא לא יקבל פרס, אז מה הוא יגיד? כן, האל הזה הוא לא טוב. אז אני אלך לאל אחר. לעומת זאת, אם הוא שומר מישראל, זה לא נורא אם הוא יעבוד את הקדוש ברוך הוא שאין פרס, כי הוא יודע איך כל המשפטים היום, לא יודע, אבא לא תמיד עונה לתפילה, אבא לא תמיד חייב לענות כן, חייב מדבקות כאלה, לא? האדם מישראל יודע שגם אם הקדוש ברוך הוא לא שומע את תפילתו, זה בסדר. אבל אומות העולם לא יודעים את זה, לכן אומות העולם אסור מראש לעשות את זה. אבל תראו מה עושה תוספות. מה אומר על דברי אנטיגנוס יסוחו? היינו באומות העולם. זה אוקימתא אדירה. כן? הוא בעצם מבטל את אנטיגנוס יסוחו. כי אנטיגנוס יסוחו מדבר על היהודים בניגוד ליוונים. ואז הוא אומר, לא, זה היוונים. אתם תעבדו יותר, אבל אם אתם תקבל פרס. אז דברי אנטיגנוס יסוחו הם לא מובנים מאליהם. נגיד ככה, הוא ודאי אמר אותם עם סימן קריאה גדול, אבל אחר כך במהלך הדורות לא ברור שהם נותרו. ויש ביקורת בחז"ל על דברי אנטיגנוס. אבות דרבי נתן, אבות דרבי נתן זה מעין תוספת על מסכת אבות. כן? זה עובד על פי סדר מסכת אבות, מביא רחבות. אנטיגנוס וסוחו היו לו שני תלמידים, שהיו שונים בדבריו. והיו שונים לתלמידים, תלמידים ותלמידים. עמדו ודקדקו אחריהם ואמרו, מהו אבותינו לומר דבר זה? אפשר שיעשה פועל מלאכתו כל היום ולא ייתן לשכרו ערבית? כן, הרי כל היום אתה עובד, בסוף היום אתה מצפה לשכר. מה, לעבוד את הרב לא נקדת לגברס? נעבוד את הקדוש ברוך הוא ולא יהיה בסוף שכר. אלא, אילו היו יודעים אבותינו שיש עולם אחר ויש תחיית המתים, לא היו אומרים כך. אבותינו, זאת אומרת, אנטיגנוס יסוחו. למה אנטיגנוס אמר את זה? כי הוא הבין שאין עולם הבא. אז הוא אמר, תעבדו לא על מנת תקבל שכר, כי הוא ידע שאין שכר. ככה אמרו תלמידיו של אנטיגנוס. עמדו ופרשו מן התורה, ונפצו מהם שתי פרצות או משפחות, צדוקים וביתוסים. צדוקים, אנשים צדוק, ביתוסים, אנשים ביתוס. והיו משתמשים בכלי כסף וכלי זהב כל ימיהם, שלא הייתה דעתם גסה עליהם. לא, זה לא בגלל שאתה דעתם גסה עליהם, אלא צדוקים אומרים, מסורת וביד פרושים שהם מצערים עצמם בעולם הזה. ובעולם הבא, אין להם כלום. תראו איך זה דומה לאפיקורוס. שבעולם הבא אין כלום, אז בעולם הזה נוכל ונשתה ונתענג. ממש מה שהוא בא להוציא ממנו, גזרו מדבריו. בגלל שאומר, רבות כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, באו תלמידים ואומרו מכאן שאין גמול, ואם אין גמול, הם באו ועזבו את העולם. והברייתא הזאת דרשה לגנאי את דברי אנטיגנוס, במקום אחר קוראים עליו חכמים יזהרו בדבריכם. זאת אומרת שהוא אמר, יש שכר ועונש, אבל תעבדו את הקדוש ברוך הוא כאילו אין, ותלמידיו הבינו את זה שאין שכר ועונש. מרחיק לכת, אבל מביא אותנו לצדוקים וביתוסים, ובכלל הכתות, בימי בית שני. יש בעם ישראל כמה וכמה אידיאולוגיות, נגיד נגיד את זה ככה, פילוסופיות, אגב קורא להם פלביוס, ארבע פילוסופיות הוא מדבר על כשהוא מתאר, אבל היו יותר, אולי ארבע עיקריות, אולי ארבע בזמנו, אבל היו בעם ישראל כמה כתות של יהודים טובים עובדי השם, שביניהם אז שניים, הצדוקים והביתוסים, העבוד הרבי נתן תולה באנטיגנוס, איש סוחו. יש הרבה מאוד מאוד מה להגיד על זה. כן, אמרתי קודם על הרעיון שראוי להעביר עליו לפחות שיעור, על הצדוקים מן הראוי היה להעביר לפחות קורס. ויש קורסים באקדמיה, נושא מאוד נחקר, כיתות בית שני, יש הרבה מאוד חומר במגילות, שכך זה הפך להיות נושא חדש, שלא דשו בו. תמיד הבעיה במחקר שצריך לכתוב משהו שלא כתבו עליו כבר ארבעה דוקטורטים, אז אתה יכול לכתוב על עוד נושא מחומר שנתגלה במגילות ים המלח. אבל ספר מצוין של אייל רגב, נדמה לי שהוא היום פרופסור בחיפה, במקור מגוש עציון. ספר מצוין על הצדוקים. ראיתי פה שני קטעים, אחד מההתחלה, אחד מהאמצע, מפרק עשירי שם. אז זה באמת כמעט מקרי, קצת קצת שניכנס לאווירה מי היו הצדוקים. הצדוקים התחילו לפעול בראשית התקופה החשמונאית, ואילו הביתוסים הופיעו רק בימי הורדוס. אז אני אגיד על זה דבר, יש טענה, אנחנו לא יודעים אם היא נכונה. בתחילת בית ראשון, בתחילת בית שני, סליחה, הצדוקים היו כהנים מיוחסים שעלו עם עזרה, כהנים הלווים בני צדוק, צדוק הכהן שהיה משפחת צדוק עוד הייתה, כן, מדוד ושלמה ובית ראשון, אז הם עולים עם עזרה, והם הכהנים בבית שני, הכהנים הגדולים. והם מרכזים את העבודה, לא רק מרכזים את העבודה, אגב, גם מרכזים את המיסוי לממלכה הפרסית, המיסוי נקבע בבית המקדש. הנה מחצית השקל כזאת, המס לאימפריה ניתן, נקבע על ידי הכהנים שהם משפחת צדוק. אבל כשבאים בית חשמונאי, הם לא ממשפחת צדוק, הם ממשפחת יויריב, והם לוקחים לעצמם כהונה גדולה גם. נדבר על זה שיותר מאוחר יהיה ביקורת בחזל על זה שהם עושים חוסר הפרדת רשויות, שהם לוקחים לעצמם גם כתר מלוכה וגם כתר כהונה. אבל יש טענה במחקר שחלק מהכהנים בני צדוק הם פורשים ומקימים מין קבוצה של עובדי השם אמיתיים לאחר שנלקח מהם בית המקדש. זאת אחת הטענות שראשית תקופה חשונאית, והביתוסים הופיעו רק בימי הורדוס. זאת אומרת שתלמידים ותלמידים תלמידים, אז אמרו פה צדוקים וביתוסים, אז צדוקים יכול להיות ממש תלמידי אנטיגונוס, זה מתאים, זה דור אחר כך. אבל הביתוסים זה כבר הרבה דורות אחר כך. קל יותר להסביר את החליפים בין צדוקים לביתוסים בספרות חז"ל, על פי הגישה כי הביתוסים אינם אלא הצדוקים, הצדוקים הקוראים על שם כהני בית ביתוס. כבר במאה ה-16 סבר רבי עזרא מן האדומים, כן, אחד מראשוני האחרונים, שיש לזהות את הביתוסים מאיסיים, כיוון שמצא דמיון בין השם ביתוסים ובנסח אשר ביצין, כן, בשתי מילים, לשם איסיים, זאת אומרת, זה מין בית איסיים, הביתוסים. יהושע מאיר גרינץ, הוא שהקים לתחייה סברה זו. זאת אומרת, רוחת ישראל שוב אמרו שהביתוסים והאיסיים הם אותו דבר, אבל הוא חלוק על זה. מאפיינים העיקרים של האיסיים הוא פרישתם מכלל הציבור. לאן? דבר יהודה. שמירתם נסגרת כיתתית ייחודית ומתבודדת, והשתתפות לא פעילה או לא שגרתית בעבודת הקורבנות בבית המקדש. נוסף על כך הם דבקו באידיאולוגיה של הסתפקות במועט. לעומתם הביתוסים, לעומת האיסים, הביתוסים, שזה לא היה אותו דבר לדעתו, היו כוכלים רואים מחורגי האריסטוקרטיה, כמו הצדוקים, השתתפות פעילה בעבודת המקדש, כמו בירושלים, ונאבקו בפרושים בענייני פולחן, כפי שעולה מתיאור המחלוקות ההלכתיות בינם לבין הפרושים. תראה מזו, בספרות חז"ל נזכרים כהנים גדולים ביתוסים, מכאן שהאיסים נבדלו מן הביתוסים לא רק במערך החברתי-כלכלי שלהם, אלא בייחוד ביחסם לבית המקדש ובעבודה בו. וזה נוסף אנשי קבוצות בעלי דבי טוב באמונתם הדתית, חז"ל יחסו לביתוסים כפירה בעולם הבא, כי אמונתם של הצדוקים, זאת אומרת הצדוקים וגם הביתוסים כופרים בעולם הבא, אין פרס, כן, עבור כמשושבים את הרבים, כי אין, מה שאמר העבוד הרי נתן, אנחנו יודעים שזה נכון על הצדוקים ועל הביתוסים, כלומר הם כפרו בהישארות הנפש לאחר המוות, האיסיים לעומת זאת במדבר יהודה, האמינו כפי שיוסף בן מתניתיה אומר מפורש, בהישארות הנפש. מלבד זאת, עיקר הפרטים שיוסף הנתיתה מוסר על האיסיים נוגעים למנהגים ומחילים אותם מקבוצות אחרות, כמו התרחקות משמן, הנזרות מנשים וארגון היררכי. גם כל אלו אינם נזכרים בדברי חז"ל על ביתוסים. לפיכך ידיעותינו על אמונתם ועל אורח חייהם של הביתוסים והאיסיים אינן זאת כלל, כי מדובר בשמות שונים מכיתה אחת, אלא מביאות מסקנה שהיו ביניהם ניגודים יסודיים. אז מסיק פרופסור רגב ששלוש כתות נפרדות הם הצדוקים, הביתוסים והאיסיים. אין לנו כתות נוספות, אבל על אלה יש לנו יחסית יותר חומר. נסיים בדבריו שממש ילוו אותנו בהמשך, נורא נורא חשוב. יוסף מתתיהו מציג שני מאפיינים ברורים של הפרושים. פירוש ולימוד תורה עממי ודקדקני, והעברת מסורת פרשנית הלכתית. אז אתה אומר את המילה פרושים, שהיא לשון פירוש ולא לשון פרישות לפי זה. תופעה שכזו לא מצויה בתולדות ישראל קודם לתקופה החשמונאית. הפרושים שאפו לקרב את כלל הציבור אל היכולת האינטלקטואלית האישית ללמוד תורה ולדעת הלכה, או לכל הפחות להנחיל להמונים את המודעות ולחשיבותו של תלמוד התורה. בעקבות ההבחנה בשני טיפוסי תפיסות הקדושה והפולחן, ניתן להוסיף ולקבוע כי הפרושים הפכו את לימוד התורה לערך המנותק מן הפולחן ולאף נעלה ממנו. דפוס זה פותח ושכולל בקרב חוקי התנאים והמוראים, הצדוקים לא היו שותפים למהפך זה. בסוגריים, כל מי שלא היה שותף למהפך זה, לא שרד את החורבן. כן? זה הבעיה טליה. אני רוצה להוסיף על דברי פרופסור רגר, שאשתי לא מסכימה איתם, שהיא גם מורה לתנך ויש את ארץ ישראל והיסטוריאנית, מוצאת בספר עזרה יסודות לדבר הזה. אבל ראינו, אומר, תקופה החשמונאית, ראינו קודם, בתקופה היוונית, בשמעון הצדיק, נכון? על התורה, על העבודה ועל גמונות חסדים. שהתורה פה קדמה, והתורה כן הייתה מרכזית. למרות שיהיו רוצים להגיד, העולם עומד, הרבה פעמים מסבירים את העולם עומד, בתור שוב נגד כל מיני תיאוריות יווניות, שדיברו על עמודים שהעולם עומד, או צווים שהעולם עומד, או דברים פיזיים שעליהם עומד. אז החליפו את זה, כן, החליפו את זה, ביסודות רוחניים. אבל עדיין, היסוד הראשון פה הוא התורה.
זה יוחס אליו, כן?
מה זה?
המשפט הזה יוחס אליו,
שמעון הצדיק. מה זאת אומרת? הוא היה אומר?
הם אמרו, כאילו, לא יודע מה הוא באמת אמר.
בסדר. עד איזה תקופה אתה אומר את זה? שכתוב רבי מאיר אומר? בסדר, אז לשיטתך תגיד, למה יחסו את זה אליו ולא יחסו את זה למישהו אחר? אבל לא יודע, לא, פרקי אבות, לא יודע, נראה לי נאמן לגמרי. מה אתה אומר? לא, לא, זה לשון חז"ל, איזו שאלה טובה. הייתי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך. הלכתי, מה זה הייתי מהלך? הנה, פרזנט פרוגרסיב חז"לי. אבל זה לא השאלה המקומית פה. כך לשון חז"ל. לשים את האצבע, הייתי נזהר. הייתי נזהר. ולהגיד שזה מתחיל בתחילת החשמונאים, זה נוח להתחיל לדברים בתקופת החשמונאים, אבל הייתי מקדים את זה. לדגש על לימוד תורה. למה זה נוח לשים את זה בתקופת היוונים? כי היוונים שמים דגש על לימוד, לימוד חוכמה. אז להגיד, אנחנו לא רוצים את החוכמה שלכם, יש לנו את החוכמה שלנו, ומציבים מול החוכמה שלהם את החוכמה שלנו. לאחרת לחשמונאים נראה לי מאוחר מדי. אני אוהב את ההקדמה של זה לעזרה, ולהגיד שעזרה עושה כנסים, קוראים בתורה, וכל הם קוראים בעזרה שאפשר ללמוד מזה על הדגש של לימוד תורה. ויורו משפטיך ליעקב, כן, תפקיד הכהנים שחוזר להיות, ולמד תורה את עם ישראל שחוזר להיות עם עזרה סופר, זה יפה, כי זה מקדים את זה לעולם, לתרבות היוונית, כי זה כבר בפרסים. אבל גם אם אנחנו דוחים את זה עד שמעון הצדיק, נראה לי לשים את זה אצל החשמונאים זה טיפה מאוחר. אבל עדיין אנחנו מדברים מאות שנים רבות לפני שיש לנו את המשניות שלנו. זהו, עד כאן הבאתי בדף לתת הקדמה לזוגות, קיוויתי שנספיק. גם בכלל אני ממלא דף משני צדדים, כמה שיש מקום. אבל בעזרת השם זה נעשה שבוע הבא. שבוע הבא, תקופת הזוגות. תקופת הזוגות נקדיש שני שיעורים, אז רק בשביל ציר הזמן שלנו, כאמור יש לנו את התקופה הפרסית, שבונים את בית השני, אנחנו קוראים לזה עזרה ובית דינו, או אנשי כנסת הגדולה, או 120 זקנים, כל אותו דבר. אחר כך התקופה היוונית, אנחנו עוברים אותה עם שמעון הצדיק, ולתקופה היוונית שהייתה לא מעט שנים, אנחנו מכירים ממנה שני אנשים, שמעון הצדיק ואנטיגנוס איסוכו. שמעון הצדיק, אנחנו יחסית לאנשים של אז יודעים עליו הרבה דברים, גם יודעים שהיה אדם ענק, אולי בן סירא נכתב בהשראת דמותו. על טיגנוס איסוכו, חוץ מהמשפט עליו באבות, אנחנו לא יודעים עליו הרבה, ואנחנו צריכים ככה להכיל את התקופה היוונית. התקופה היוונית גם אין פה הרבה היסטוריה בארץ. זאת אומרת, ביוון קוראים כל מיני אנטיוכוס הראשון והשני והשלישי והרביעי, פחות חשוב לנו. אנטיוכוס אפיפאנס הרביעי ייכנס לנו מערכה בשיעור הבא, ושוב, הכל מתאים לנו, אז יש לנו את פרס, יש לנו את יוון, יש לנו, והכל נותן לנו מה שקורה בינתיים בבית המדרש. הזוגות יהיו התקופה החשמונאית, התכנון זה להקדיש לה שני שיעורים, מקווה שיעלה בידינו. נקרב לחנוכה, לא עם החשמונאים. זהו, עד כאן, זה הכוח.